ורק ככה ממש ב... אפשר לחלק שזה שניים לכל אחד. אז צריך לדוץ בעצם. זה כל דף הוא כפול, כן? הכוונה, כל בת מקבלת שניים. לא בטוח שיהיה מספיק לכולם, אז אפשר לכל זוג שניים. אולי בעצם מספיק. רק נאמר משהו ככה, באמת כמה משפטים קצת על ענייני דיומא. אני אעשה לי קיצור האתגר של המאבק מול האויבים הפראיים שלנו. הוא אתגר מתמשך. וצריכים כדי באמת לפעול בצורה נכונה, צריכים קודם כל להבין די את האויב, להבין מאיפה זה מגיע. אחר כך להבין את המהות של המאבק, ואחר כך אפשר גם להציע פתרונות. אנחנו יודעים שבשבוע שעבר קראנו שכאשר המלאך מבשר להגר שיהיה לה בן, אז הוא אומר, והוא יהיה פרא האדם. והגר"א שואל, למה הוא לא אומר והוא יהיה אדם פרא? זה יותר מתאים. עונה הגר"א, הגר"א מווינה, שפרא האדם זה לא אדם שהוא פרא, זה פרא בדמות אדם. זה אומר שהפראיות היא משהו מהותי בעניינו של ישמעאל. אומר המדרש, מה זה ידו בכל ויד כל בו? אומר המדרש שהכל בוזזים המון, והוא בוזז נפשות. כך אומר המדרש. אנחנו מבינים שלאור הדבר הזה, ברור שמדובר על מאבק מול פראים. וכמובן ששורש המאבק, אנחנו מבינים לגמרי, היום זה בוודאי ככה, הוא לא מאבק טריטוריאלי, כי אני רק מזכיר שלפני כ-15 שנה, ממשלת ישראל בעוולה מסוג אחר החליטה שהיא נוטשת את כל חבל עזה לחלוטין, עד הסנטימטר האחרון, מתוך ציפייה שאחרי שננטוש וניתן לערבים לנהל את חייהם, אז יהיה אפשר באמת, כל אחד יהיה בשלו והכל בסדר, אתם רציתם שנצא, יצאנו. זה מעניין מאוד שכאשר עם ישראל בורח מהביאור האמיתי, אז הביאור עודף אחריו. אז זה התחיל בפיצוצים ועניינים, וזה המשיך, אמרנו טוב, אז נעשה גדר. הגדר היא תמנע את הזליגה. ואז הגיעו הטילים והמנהרות, וגם המנהרות וגם הטילים. בסופו של דבר המאבק המהותי הוא לא מאבק טריטוריאלי והוא לא מאבק ביטחוני. הוא מאבק על הדמות של העולם. עם ישראל מבטא מוסר. ולכן המאבק באמת הוא מאבק על ירושלים. זה לא נעים לומר את זה, כי זה הופך את הסיכוי להבנות והסדרות וכל מיני למשהו מאוד נמוך. אבל זאת האמת. לגבי חלקנו בסיפור הזה, ברור לגמרי שמה שקובע את הניצחון זה לא כמה מטוסים יש וכמה רחפנים וכמה טנקים וכן הלאה, אלא זה קשור לחוסן הלאומי, כמו שאנחנו נהיה יותר בטוחים בעצמנו ויותר מביאים את תפקידנו, אז המאבק יוכרע בצורה יותר ברורה, יותר חדה. הייתי רוצה לומר כמה דברים פשוטים שברור לגמרי שהחוסן הלאומי של עם ישראל נגזר מעולם הערכים שלו. קשור להעמקה בעולם הערכים, בלימוד תורה, קשור בתפילה, בהנכחה של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו, שזה, על זה אנחנו נפגשים. קשור גם בין השאר בהבנה של איך נלחמים ברשעות. איך נאמר, אחד הדברים שאנחנו צריכים לברר אותם פעם אחת ולתמיד, יש לנו הרגשה לכולנו, אני לא עכשיו אלאה אתכם כי מאיפה זה בא, אבל ההרגשה היא שנקמה זה משהו פרימיטיבי. כי כתוב בתורה מפורש, נכון? לא תיקום ולא תיטור. שזוכרת את המשך הפסוק? את בני עמך, נכון. אומרת הגמרא, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות. שתי אותיות הכוונה שיש מעט מילים בתורה ששם השם מקיף אותם, גם ימין גם משמאל. אחד מהם זה נקמה, אל נקמות השם. אומרת הגמרא, מה גדול בנקמה? עונה הגמרא, בזמן שלה היא דבר עצום, היא דבר גדול. מסביר הרב קוק, שני דברים בנקמה. שתי מטרות, המטרה הראשונה הכי פשוטה, שלנקות את העולם מהרשעות שבו, זה ערך. אם יש רשע בעולם, לנקום ברשע ולהסיר אותו מהעולם, זה ודאי ערך, דבר ראשון. ודבר שני, שלא יהיה חוטא נשכר, שלא יהיה מצב שמישהו עושה עוולה, והכל בסדר, והעולם שותק. זה הגישה הנוצרית דרך אגב, שאין סיכוי לנקות את העולם, ולכן תנו לך סתירה, לא נורא, מתגבר. יש חידוש מאוד גדול לגבי בני עמך, שכיוון שזה גוף אחד, לא שייך לנקום, אבל עצם הנקמה היא דבר מאוד מאוד, ממש שיא המוסרי. ברוך השם, מאז שקמה המדינה, אז האומה כולה יכולה לנקום. וזה ערך מאוד גדול, שצהל יכה אותם שוק על ירך, בלי רחמנות. ואני חושב שגם כולם מבינים, אני לא ארחיב על זה מדי, כי הזמן קצר, אבל כשאנחנו מתנהלים במלחמה, אנחנו לא יכולים לחיות בסרט שוודי. ולנסות בצורה כירורגית, זה מאוד יפה באמת, זה ממש נפלא, הטכנולוגיה הצהלית שאפשר להגיע לתוך חדר השינה שלו ולצפות אותו ולחייך אליו ואז להרוג אותו, זה מאוד יפה. רק נבין שהשיקולים הללו הם נובעים מתוך איזה בלבול בערכים, כי במלחמה אנחנו אמורים להילחם, אנחנו לא רוצים לפגוע בכוונה בנשים וילדים, אבל אנחנו יודעים, זו הטבעה של מלחמה. וכאשר אנחנו כל כך מפוחדים וכל כך נמנעים, אנחנו גם שמענו השבוע שההסבר היה שדחו את החיסול של הנבלה הזה בתקופה ארוכה, כי לא מצאו את החלון ההזדמנויות, כי הוא מקיף את עצמו באנשים. אנחנו צריכים להתעורר. ככה לא נלחמים. מי שרוצה להרחיב על זה, אפשר לקרוא את המהר"ל על פרשת וישלח. עכשיו המהר"ל שואל שאלה פשוטה. על שמעון ולוי, אתם זוכרות, נכון? ששכם בן חמור חטף את דינה ואנס אותה. ואנשי שכם עשו הסכם עם בני יעקב, שכולם עושים ברית מילה. ואז שמעון ולוי הלכו והרגו את כל זכר בשכם. שואל המהר"ל, מה עשו אנשי שכם? לא הבנתי. הם לא חטפו, הם לא אנסו. איך הם קשורים בדיוק? כדי לעיין במהר"ל בגור אריה לתורה, המהר"ל היה, הוא לא היה חבר בכהנא חי. הוא מסביר את ההבדל שבין מאבק שכנים מול אדם ספציפי, לבין מאבק בין אומות. הוא מסביר המהר"ל, כיוון שהם הסכימו לעשות ברית מילה כחלק מהעניין, הם בעצם אמרו, אנחנו קולקטיב אחד. במלחמה קולקטיבית יש כללים. תמיד אפשר להשאיר פתח למי שרוצה לברוח. אבל מי שלא פורש מהאומה, הוא חלק מזה. אלה החיים.
זה
הייתה
שאלת מבחן, לראות אם מרגישים אצלחד?
הברית מילה הייתה בעצם הפכה את העניין מעניין פרטי של שכם בן חמור. וכשהם הסכימו, הם הוכיחו שהם בעצם באיזשהו אופן מגבים את הדבר. מכאן שהמעגלים האלה של בלתי מעורבים וכן מעורבים, הם מעגלים שצריכים לדון בהם מאוד מאוד מדויק. זה לא שכל מי שלא מחזיק חרב, הוא בהכרח לא מעורב. את כל זה אנחנו צריכים לברר, והמקום לברר את הדברים באופן בסיסי הוא בבית המדרש. זה המקום הכי נכון לברר את הערכים האלה. וכמובן שחלק מהחיסכון במחירים מה שנקרא סבבים, זו פשוט מילה שמאוד זעזעת אותי. אבל ככל שאנחנו יותר נתברר, אנחנו נחסוך את המחירים האלה. ואחרי כל זה, הנקמה הכי גדולה, כמו שאנחנו אומרים, אחרינו האשכנזים אומרים כל שבת, שהנקמה הכי גדולה באמת, זה וניקיתי, לא ניקיתי, והשם שוכן בציון. הנקמה הכי גדולה זה להופיע את השכינה בעם ישראל. שם הכל יתבהר, שם הכל יתברר. חלק מהבלבולים האלה, בתודעה שלנו את עצמנו, בתודעה שלמים אותנו, היא בעצם נובעת מהסתר פנים הזה, שאין השראת שכינה בציון. אז הכל מתערפל. צריך גם להתפלל, גם להשתדל. כמובן שבתקופה כזאת, גם אפילו פתח תקווה, נכון, אנחנו יודעים שיש איזושהי רמה של כוננות, מאוד חשוב לחזק את האנשים, לחזק את ההורים, אם זו באמת תקופה מדהיגה, הולכים לחוג, חוזרים, מה יהיה בדרך. חשוב מאוד, אני חושב שאתם בגיל שאמור להיות ממש בחזית החברתית בתקופה הזאת. אז מן הראוי, מי שיש לה אפשרות. אתמול לדוגמה, כשחצי מדינה שבתה, לא למדו, לא עבדו וכו'. אז נראה מאוד פשוט שמי שבאמת כוחו במותניו, מן הראוי להטות שכם בתקופה כזאת. יש אנשים שהם במצוקה באופן כללי, ובשעת חירום הם יותר במצוקה. חשוב גם פיזית וגם נפשית וגם רוחנית. את השם הזה, לימוד תורה הזה יהיה להצלחת עם ישראל, תושבי הדרום העיקרים, חיילי צבא הגנה לישראל, כוחות הביטחון. יש דפים, בסדר, עברו? הגיעו? אם קצת חסר, זה הזמן להתגבש. אנחנו בשלב הבא, אחרי שהבנו קצת את המהות של התפילה, אנחנו עוברים להכנה לקראת התפילה. יש פה כמה מקורות שביחד ננסה להבין. אנחנו במסכת ברכות, פרק חמישי, פרק שעוסק בתפילה. בכבוד. אני רוצה לקרוא. מקום מספר אחד.
אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים. ושיחברו ליבם לאביהם שבשמיים.
אז כמה דרגות יש כאן בממרה הזאת? שתיים, נכון? יש, כשכתוב אין עומדים אלא, זה אומר שזה משהו שהוא קריטי, אי אפשר בלעדיו. זאת אומרת, אם אתה לא שם, אל תתפלל בכלל. אז כובד ראש זה דרישה אולטימטיבית. חסידים הראשונים היו שומעים שעה אחת כדי לכוון את הלב. זה כנראה דרגה אחרת, יש כובד ראש ויש כוונת הלב. אז הרב עכשיו מסביר את ההבדל שבין כובד ראש וכוונת הלב. דברים חשובים שקשורים כמובן גם באופן מעשי לעמידה שלנו מול הקדוש ברוך הוא בתפילה. בכבוד.
אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. מתוך כובד ראש תבוא לציין כי לפעמים האדם מחכה ומשיג עניינים מכובדים, אבל הם רפואים בידו ואינם מושרשים יפה בלבבו, באופן שיתנהג על פיהם במעשיו ויעמוד בהם נגד תדעי תאוותיו.
מה הכוונה? מה זה כובד ראש באמת?
שכאילו מכריז שזה חשוב לו, אבל בסוף יש עוד עניינים אחרים שמתרבבים שם.
או, כשאין כובד ראש זה אומר שהראש מבין, הראש יודע, אבל הוא לא מספיק כבד, הוא לא מספיק יושב על הגוף כאילו. אז הראש יודע משהו מסוים והגוף עושה דברים אחרים. אז כובד ראש בא לומר שיש מקרים שבהם האדם לא נמצא בכובד ראש הכוונה, אין קשר, אין זיקה, אין השראה של מה שהראש יודע על מה שהגוף מרגיש. זאת אומרת, כשאדם לא עושה משהו, או עושה, לא משנה, לפעמים זה מגיע מתוך טעות אידיאולוגית. שהאדם בראש חושב משהו מוטעה, ולכן הוא עושה בהתאם. בהרבה מקרים, אולי אפילו ברוב המקרים, זה לא טעות אידיאולוגית. האדם יודע מצוין מה נכון ולא נכון. רק משהו בהעברת הידע הזה, להיבט המעשי, משהו מתפקשש. ניתן דוגמה, טוב? נניח, אדם לא מצליח לקום בבוקר בזמן. הוא קבע לעצמו לקום בבוקר בשעה 6, לא קם בשעה 6. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שמראש הוא לא החליט באמת שהוא קם בשעה 6. יכול להיות, זה פשוט בעיה של החלטה. אפשרות שנייה, שהראש באמת רצה לקום בשעה 6. רק ההנחיה הזאת לא עברה בצנרת כמו שצריך, והגוף לא קם בשעה שש, כי הוא לא קיבל את המידע הזה. איך נאמר, אם אנחנו נעשה הערכה, מה קורה ברוב המקרים? כשאדם, זאת אומרת, לא קם בשעה שש, זה לא בגלל הראש. זה לא בעיה תיאולוגית, כאילו. שאם נלמד טוב את הערך של שעה שש, אז נוכל לקום. אלא זה בעיה פשוט בהעברת הסמכות. משהו במעבר בין הראש והגוף, משהו התפקשש לנו. ולכן בהרבה מקרים הבעיה היא לא בשכל, הבעיה היא ברצון. רצון הכוונה בקריאה לפעולה. אחרי שהבנתי מה האמת ושקר, האם אני גם מעוניין בדבר הזה, מעוניין באמת. בהרבה מאוד מקרים, הבעיה שלנו היא לא בעיה אידיאולוגית. אני אומר את זה בצורה קצת יותר חדה אולי. בשנים האחרונות זכיתי לשמוע, נראה לי, אלפי שאלות באמונה. בוא נאמר שבאופן מוחץ, ברור לגמרי, שחלק נכבד מאוד, לא רוצה להגיד רוב, כי לא ספרתי, אבל נראה לי ברור שזה רוב, הרבה מאוד שאלות באמונה, הן בכלל שאלות באמונה. הן שאלות לחיים. זה לא שאלה אידיאולוגית, זה שאלה של מצוקה. משהו כואב לי. אז אני מנסח את זה בתור קושייה לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא קושייה באמת, זה באמת זעקה. אתן לכם דוגמה הכי פשוטה, טריה מהיום. אתמול היה שיעור במדרשה בהלכות כיבוד אביים. אנחנו לומדים בהתחלה בהלכות כיבוד אביים, זאת אומרת, את השורשים. את הסוגיה בגמרא בקידוש, יש שם סוגיה ארוכה שקשורה בכיבוד אביים. בין השאר היה שם איזשהו עניין, לא משנה, משהו בגמרא. הרי בהבנה הבסיסית היותר ראשונית, כיבוד אביים זה מצווה מאוד גורפת, כאילו. עד הסוף, בלי ויכוחים, כאילו, לך על זה וזהו, ונגמר. ובתורה שבעל פה, הדברים הרבה יותר עדינים. הרבה יותר עדינים. ודיברנו על זה שלפעמים, כשההורים מבקשים משהו, הם מבקשים אותו, הם אומרים משהו מסוים, אבל הכוונה היא אחרת. והילד המכבד, הוא צריך להבין טוב את הכוונה. ולפעמים הוא צריך לסרב. ניתן דוגמה. הגמרא אומרת, מספרת סיפור על אדם ששאל מה יהיה הדין אם שני ההורים ביחד אומרים אשכני מים. רק נקדים רגע שיש בהלכות כיבוד אביהם, זה לא, אין הלכה שאומרת ציות להורים, זה לא קיים, אלא יש שישה דברים שהם כלולים בכיבוד אביהם, מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. סטו, זהו. אוקיי. משקה זה אחד מהם, נכון? אם אבא רוצה לשתות, יש חובה על הילד לתת לו מים. מצוין. אומר האדם הזה, מה קורה אם אבא ואמא ביחד אמרו לי אשכני מים? מי קודם?
אבא.
יפה. אז הוא שאל את רבי אליעזר, אמר לו אבא קודם. למה אבא קודם? שאתה ואמך חייבים לכבוד אביך. נאמר בסוגריים, לילד אבא קודם. אבל כשאבא מקבל כוס מים, על פי ההלכה, אדם צריך לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו. לכן כשאבא מקבל כוס מים והוא יודע שאמא צמאה, הוא מחויב לתת לה את הכוס מים. זה שרשרת המזון כזה, לא משנה אבל, אוקיי. בכל אופן, הוא אמר לו, אבא קודם. הלך הילד ושאל גם את רבי יהושע, מה קורה? ואז אמר אותו דבר, אבא קודם. ואז הילד שואל אותו, אבל אם הם התגרשו? מי אז יהיה קודם? כי אתה אמרת קודם, למה אבא קודם? כי אתה ואמך חייבים לכבוד אביך. אם יתגרשו, היא לא חייבת לכבודה יותר. אז מי אז קודם? זו שאלה יפה, נכון? זה כאילו מבודד אותי.
אתה ואמך חייבים לכבוד אביך, אבל גם אתה ואביך חייבים לכבוד אמך.
את צודקת, זו שאלה טובה. לא זה הזמן לדבר על זה, אבל כנראה שביחס לילד, אבא קודם. בזוגיות שביניהם, אמא קודמת. זאת אומרת, בקשר בין הילד לבין ההורים, אבא הוא כאילו צריך להיות מקום ראשון. הוא קודם. בקשר בין אבא לאמא, אמא צריכה להיות מקום ראשון. לא משנה, נניח. בכל אופן, הוא שואל מה קורה אם אין ביניהם קשר. זאת אומרת, האם העדפה לאבא היא העדפה סטרילית, כאילו רק אני ביחס לאבא זה קודם ביחס לאמא, או שבגלל שהם קשורים ביניהם לכן אני... ואז רבי יהושע מסתכל עליו, ורואה שאין לו ריסים לילד הזה. ואז הוא עונה לו ככה, אני אומר עכשיו לא לפי רש"י, בסדר? הוא אומר לו, מבין ריסי עיניך ניכרת שבן, שבן אלמנה אתה. הוא רואה שהוא בא בבכי, הוא לא מגיע בשאלה תיאולוגית סתם, הוא מגיע בשאלה של חיים. ואז הוא אומר לו, אתן להם ספל ביניהם, זאת אומרת, אתן להם קנקן בשולחן, ותלך. אל תגיש לא לאבא ולא לאמא, קח מגש, שים שם קנקן ושתי כוסות, ושים בשולחן, ותלך. אז רש"י אומר, בן אלמנה אין אבא. אפשר היה להסביר שבן אלמנה, הכוונה שהיא הייתה אלמנה והתחתנה מחדש. ועכשיו הקשר הוא רופף כזה. מה למדנו מהסיפור הזה? למדנו שכשתלמיד שואל שאלה, הרב צריך להסתכל לו בעיניים ולראות האם יש לו ריסים. וזה משמעותי אם יש לו ריסים או לא. כי הפרשנות של השאלה היא משתנה לגמרי אם אתה מבין את הרקע של הבן אדם. ועובדה שרבי יהושע עונה תשובה אחרת כשהוא רואה את הריסים שלו. מה עונה לו רבי יהושע? הוא עונה לו, כשאתה מזהה, אם זה היה באמת צירוף מקרים פלאי, נס כזה, ששניהם צמאים, הם כל כך נשמות תאומות, שהם גם צמאים ביחד במקרה, אז אני תכף קודם את הזה. לפעמים זה בכלל לא שהם צמאים ביחד. כל ילד שגדל בבית שההורים היו לא עלינו מסוכסכים, הוא יודע שחלק מהסכסוך תמיד זה בניית קואליציות, כמו בפוליטיקה. כל אחד מהצדדים רוצה שהילדים יהיו איתו. אז כשהוא מזהה שאמא צמאה, מיד גם הוא צמא אוטומטית. הוא רוצה לראות למי אתה נאמן. עונה לו רבי יהושע, אם זה הסיפור, אז אל תשקה אותו מים. אל תיתן לו, כי הוא לא צמא באמת. והפוך, אם הוא מושך אותך פנימה, או אם מושך אותך פנימה, לתוך הסיפור הזה, זה נזק לך ולהורים. שים את הקנקן ושיסתדרו ביניהם. שיתחתנו, שיתגרשו, שיסכימו ביניהם, כל אחד חצי כוס, שתי קשיות, לא אכפת לי איך. זה לא עניין שלי בכלל. מה למדנו מהסיפור הזה? למדנו שכנראה שיש משהו בשאלה שהוא לא רק שאלה של ידע, הוא שאלה של מצוקה. אוקיי, הכל טוב ויפה, נגמר השיעור. גברת אחת כתבה לי הודעה, קצת אחרי השיעור, שהיא מאוד הצטערה בשיעור. מה יש להצטער? אז כתבתי לה שאני מצטער לשמוע. אשמח להבין יותר. ניפגש מחר, נדבר. היא הגיעה מחר, מחר זה היום. והיא דיברה. והיא שאלה, היא אמרה שזה היה קשה מאוד לשמוע את השיעור. אמרתי, תראה, אני רק רוצה לשאול שאלה אחת, בואי ככה נדבר גלוי. זה קושי פילוסופי או קושי של חיים? מה הקושי של חיים? אמרתי, אז בואי נדבר על החיים. תסביר עכשיו את הקושייה על רבי יהושע. בואי נדבר רגיל. מה קשה? ואז מתברר שקשה, מה קשה? אם זה בסיטואציה הזאת. ואמא באופן קבוע מגייסת אותה נגד אבא, וזה מה שמציל את אמא. דוגמה אחת, שוב אני אומר, מאות רבות של שאלות, שכשאתה חופר טיפה פנימה, השאלה בכלל היא לא שאלה באמונה. זה לא שאלה עכשיו בהבנת דעתו של רבי יהושע. לא מעניין אותה בכלל רבי יהושע. מה שהכי מעניין אותה, זה מה היא עושה מחר בבוקר. היא צריכה להגיע הביתה עוד פעם, ושוב היא תצטרך לגשר בין ההורים שלה. נכון. אין כבר כפירה אמיתית. נכון, אין סיבה. נכון. מה שזה אומר לנו, שכובד ראש, בדרך כלל זה לא בעיה בראש, זה בעיה בצוואר. כשיש כובד ראש או כשאין כובד ראש, זה לא בגלל שלא הבנתי נכון את הסיפור באופן פילוסופי. בגלל שמשהו מהראש לא עובר לגוף. אומר הרב, זה העניין. כשעומדים להתפלל, אי אפשר להתפלל בלי כובד ראש. הכוונה בלי שהראש מעביר את המידע לגוף. נמשיך עוד טיפה. מה קורה כשאין כובד ראש? אומר הרב, יש קלות ראש, נכון? אז מה זה קלות ראש? בואו נראה. על כן.
על כן הם קלים, ועדי איזה רוח מצויה מתאווה.
מתאווה.
מתאווה, לכבוד את היוצא בזה. הופרחו ויתחו מכונה, על כן גמלת מלשון קלות ראש.
מה הכוונה? מה זה אומר קלות ראש? זאת אומרת, יש ראש, אבל כשיש איזשהו בעיה, סך הדעת, אתה יוצא מאיפוס. הוא לא משפיע על הגוף.
זה ממש כמו זה של
אנדרלוב. של מה? של? על מה?
כל המחשבות שעוברות לך בתפילה, ובזמן שממש קצורות, הם כאילו היו כל אחד
כן.
המחשבות הכי
פופולריות
בזמן בית
נצר. כן, יפה, יפה. עשרת הגדולים, מה שנקרא. יפה מאוד, יפה. אז בכלל, זאת אומרת, אם זה היה רב קוק, היינו אומרים, מה הוא יודע, מה הוא מבין?
לא,
פשוט אנחנו
בתוך רב
קוק
ויאלצים.
יפה מאוד, יפה מאוד, מצויה. בכל אופן, אז ההבדל שבין קלות ראש וכובד ראש, הוא בדיוק זה. הוא בדיוק ההבדל שבין ראש, הראש בכל מקרה יודע. את המידע אתה יודע. בואי נראה. כי אם זה היה ככה, אז זה לא היה רק חסידים. זה היה כולם, ציווי. אז בואי נראה, שנייה. אז כובד ראש הוא קריטי, הכוונה היא שמה שאתה יודע, יהיה גם כבד. יישב גם על הנפש שלך. הכוונה, אתה תחשוב את מה שאתה יודע. אתה תרגיש את מה שאתה יודע. זה נקרא כובד ראש. תכף נראה, זאת אומרת, מה זה נקרא כוונת הלב? וההפך. זאת אומרת, מה זה, איך מגיעים לכובד ראש?
מושרשות בלב.
כשההשגות הטהורות מושרשות בלב, קנויות בטבע. זאת אומרת, כאשר הראש משפיע על הגוף, זה נקרא כובד ראש. אז זה תנאי לתפילה, אי אפשר בלי זה. דרך אגב, אני חייב לומר, זה לא כזה סוד גדול, שאנחנו, בייחוד לאור אנדרדוס, אז בכלל זה נכון, שאנחנו בדור עם הפרעות קשב וריכוז קשות מאוד. אדם עסוק באלף דברים בו זמנית, ולכן מטבע הדברים, הנושא של כובד ראש, של ריכוז, מאוד מאוד קשה, יותר מאשר בכל דור אחר. מכיוון שיש כל הזמן הסחות דעת, כל הזמן הסחות דעת.
הרב,
אז פה אין עצה לאיך מגיעים מלבד ההבנה שזה תנאי. זה חשוב מאוד להגיע. זה אומר דרך אגב שצריכים כנראה איזשהו סוג של פינוי ממחשבות מסיתות דעת שהוא תנאי לתפילה. תכף נראה שיש עוד דרגה שנייה שנקראת קבלת הלב, משהו אחר.
יש כמה עצות איך להתפלם תוך סידור
כן, 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 כן. יש עצות כאלה, נכון? תוך סידור, בוא נאמר שאני לא יודע אם זה אפקטיבי היום מתוך סידור. שוב, אני אומר, יש כאלה שאצלם עדיין זה לא עוזר. יותר מזה. קשה מאוד לרחף. בואי נעבור עוד דור אחד למטה, לחניכות שלך. לא קשה להם בכלל. לא קשה להם בכלל לקרוא ותוך כדי עכשיו דברים אחרים. מקצועניות בזה. כן.
לפי מה
שהספרנו
עכשיו, זה לא בדיוק
ההגדרה
בתוך ריכוז. זאת אומרת,
לא מדבר פה על הסך הדעת שקשור
לחשוב בצורות. לא, נכון. לפער בין מה שאני באמת חושבת למרישה, זה לא קשור.
נכון, זה לא רק ריכוז, זאת אומרת, יש, רק אמרתי שהיום יש עוד שלב אחד מקדים, שגם הראש לא איתי כאילו. פה מדובר שהראש איתי, אבל הוא לא משפיע, הוא לא כאילו מקרין. רק אמרתי שהיום יש הרבה סיבות שאפילו הראש לא איתי בכלל.
אבל
איך
אפשר להתנות,
משהו כזה.
שאי אפשר להתפלל מתוך כובד ראש, התפילה היא מלכתחילה היא לא בראש.
נכון,
זאת
אומרת, אם התפילה נקראת עבודה שבלב, אז מה אכפת לי מהראש, נכון?
זה לא מה אכפת לי, אלא זה חלק מהפעולה של התפילה, היא פועלת עליי שאני ארצה את הדברים האלה יותר,
מצוין, מצוין. אז כנראה שיש משהו בתנאי לתפילה, שהוא חלק מהתפילה עצמה, זאת אומרת, התפילה בסוף תעמיק את זה יותר, אבל יש תנאי סף שהוא ממין התפילה בעצמה, שאם התפילה היא צריכה להשפיע על הלב, אז אם אין כובד ראש, אין סיכוי שמה שאני אומר בראש יגיע גם ללב, אין סיכוי. זאת אומרת, כדי שיהיה אפשרות להשפיע על הלב, אני חייב שיהיה פה קו פתוח. אם אין קו פתוח, אי אפשר להתפעל ככה. אין עומדים אלא, הכוונה אין סיכוי אחר. תכף נראה את העניין של מה מטרת התפילה, ולמה כובד ראש הוא שלב, הוא קריטי בשרשרת הזאת של התפילה. בכבוד.
בעיקר התפילה היא להפנות את היצרות היבנים בספר שיהיו טבע וקניין נפשי.
מה הכוונה? מה המטרה של התפילה ביחס לאדם, קודם כל? יפה, שמה שאני מאמין בשכל, יודע בשכל, שאני גם מרגיש את זה בטבע וקניין נפשי. זה בעצם המטרה של... או, אז כדי שהמטרה תושג, צריכים שממין הדבר כבר יהיה לי מראש. ניתן דוגמה, טוב?
שאני
תן דוגמה עכשיו. אנחנו עכשיו ברוך השם בפתח חודש ארגון, אתם כבר לא זוכרות את זה כל כך, אבל זה העונה. ובחודש ארגון פעם, לא יודע, ברוך השם היום בני עקיבא יותר, קצת יותר עשירים, אבל פעם היה עוני גדול בבני עקיבא, והיה, זאת אומרת, צריכים לצבוע קירות, אין ברירה, אז היו פשוט נותנים לכל סניף סק סיד. סק, אבקה של סיד. לא צריכים לרבב את זה במים, זה היה גם כן, זאת אומרת, קצת ככה מסוכן בזה, ועם זה צובעים את הקיר. רק מה הבעיה? שבסיד יש לו איזה קטע שהוא לא נדבק לקיר. אז אתה צובע וזה בא עליך, כאילו, כל פעם מחדש. ואז היה שתי אפשרויות. מי שסניפים ממש עשירים, אז הם קונים, כאילו צבע פלסטיק זה היה נקרא, היום זה גם כן, שזה נדבק, זה בסדר, זה הולך טוב. מי שפחות עשיר היה צריך או איזה חומר מקשר לסיד, שאיכשהו יתפס, או מי שממש פחות עשיר ואין ברירה, אז היה שיטה שאם חורצים את הקיר, אם חריצים, סדקים כאלה, אז הצבע נתפס, כי פשוט יש לו כאילו בקעות כאלה, ערים מבקעות. והיה חניך מיוחד, שזה היה עניין שלו, הוא היה עומד עם כזה, כמו מברק כזה, ופשוט חורץ את הקיר. ואז בא הסיד, שופך את הסיד, ואופס, נדבק, מצוין. למה אמרתי את כל זה? יפה, כדי שדבר מסוים ידבק, הוא צריך מכנה משותף עם מה שנדבק בו. אם אין מכנה משותף, הוא לא יגיע לעולם. לכן יש המון דברים כאלה, שהתנאי להגיע לאיזה מדרגה הוא מעין אותה מדרגה. כאילו כדי שתוכל להגיע, להעמיק במשהו מסוים, אתה צריך שיהיה לך איזה התחלה שהיא קשורה לאותה מדרגה. אין ברירה אחרת. גם בתפילה זה כך. זאת אומרת, צריכים להגיע לכובד ראש, הכוונה לאיזשהו סוג של זיקה בין מוח ולב, כדי שהתפילה תפעל את זה הרבה יותר אחר כך. נמשיך עוד טיפה.
זה מצחיק להגיד את התנאים דדים, אבל
לכן ההכנה לתפילה,
השנייה,
לאט לאט, כנראה שזה שצריכים הכנה לתפילה, מכיוון שלא פעם ההכנה לתפילה היא אפילו, היא לא פחות חשובה מהתפילה בעצמה, וצריכים להשקיע בזה אנרגיה, זאת אומרת אנרגיה בהכנה עוד לפני התפילה. את צודקת מאוד. שירים לפני?
שירי נשמה וכאלה, אבל בפעם
אין שירי נשמה. אז כנראה שהכנת התפילה היא לא קשורה בשירי נשמה דווקא. היא קשורה באיזשהו סוג של, כאילו, התייצבות כזה, יישוב הדעת נקרא לזה. שכשאדם נמצא ביישוב הדעת, אז משהו בראש כן זורם ללב. כשאדם לא ביישוב הדעת, אז לא, לדוגמה, בזמן העבודה, בסדר? לא באולפנה. בזמן העבודה יש לך לשחרית 10 דקות, זה מה שיש, אלה החיים. מצער, הכל טוב ויפה, 10 דקות. לפעמים עדיף שהתפילה תהיה 7 דקות ו-3 דקות הכנה לתפילה, מאשר התפילה תהיה 10 דקות בלי הכנה לתפילה. אין ברירה, נכון, זה קשה מאוד, זה אכזרי ביותר. לפעמים טוב יותר שאני אהיה מכוון, או דוגמה אחרת. אני זוכר להגיע לפה פעם בשבוע, גם אתם. חלק מכם, גם אני, בכדי לעקוף פקקים, אני פשוט שם ווייז. הגיוני, נכון? היום זה קצת יותר קל, ברוך השם. בזמנים אחרים שיש קצת יותר מכונות בכביש, אז צריכים לשים ווייז. לשים ווייז לוקח זמן. זה מעכב אותי בעוד דקה. לפעמים עדיף להשקיע דקה לשים ווייז, ולקצר את הנסיעה ב-10 דקות, מאשר לא לשים ווייז ולהאריך אותה ב-10 דקות. כנ"ל לגבי הכנה לתפילה. לפעמים יותר טוב להשקיע זמן, לשרוף, 2-3 דקות על הכנה לתפילה, ולהגיע לתפילה נורמלי, עם עמדה נפשית נכונה, מאשר לפרוץ אל תוך התפילה, ולהגיע בלי שום הכנה קודם, עם תדר אחר לגמרי. נמשיך עוד טיפה את הפסקה ברשותכם.
איך זה
היה לכן המדינים
להתפלל?
כן.
בידו להגביר
עליו
שלטון
השכל,
שאסור הלב
לשמחתו בהכרח. מה הכוונה? יש שתי דרגות בעד כמה הלב קשור לשכל. אפשרות אחת שהלב כל כולו מזדהה לגמרי עם מה שהשכל חושב. זה דרגה של חסידים הראשונים, תכף נראה אותה. יש גם דרגה שהוא לא מזדהה, הוא פשוט כפוף. כובד ראש זה היררכיה. שהראש נמצא מעל, מעל הלב, והראש שולט בלב. נקרא לזה ציות. אז כובד ראש זה דרגה מאוד בסיסית. זה לא שהלב יזדהה עם כל מה שהראש חושב. זה יהיה כוונת הלב, אנחנו עוד נראה את זה. כובד ראש זה אומר סך הכל, אומר הרב, שהלב שר למשמעתו של השכל. שהלב מקבל על עצמו את מה שהשכל רואה כנכון. ניתן דוגמה. נניח שאת יודעת, את מבינה בשכל, לא יודע לגבי דברים תורניים או דברים אחרים, נניח לא דברים תורניים, נניח בעניין תזונה, בסדר? את בשכל יודעת שמאכל מסוים הוא בריא. את לא בכלל אוהבת אותו. נניח מאוד חשוב לאכול קישו חי. זה מאוד מאוד חשוב בשכל. הלב לא אוהב לאכול קישויים חיים. אבל הלב מקבל את זה כיוון שהראש אומר זה חשוב. זה נקרא כובד ראש. שמה שקובע לי כאילו זה לא מה הלב רוצה כי הוא רוצה, לא רוצה קישו חי. הראש רוצה קישו חי ואני אכן אוכל אותו. זה ציות. יש שלב נוסף. שהלב כל כך הגיע לרמת הזדהות עם מה שהשכל אומר עד שהוא רוצה, הוא רודף אחרי קישואים חיים, כל פשוט אחד שרואה במקולת ישב בקניה נוגס בו. זה משהו אחר, זה כוונת הלב. אז אומר כובד ראש, זה הרבה יותר בסיסי מזה. אל תאהב את זה. אל תרגיש הזדהות מלאה. תרגיש סך הכל שמה שאתה רואה כנכון הוא קובע לך את החיים ולא מה שבא לך. זה נקרא כובד ראש, שהראש שולט בגוף ולא הגוף שולט בראש. עוד משפט אחד מחילה. אצל אנשים חכמים הסכנה פה בעיוות, בהיפוך תפקידים היא ממש מוחשית. שאדם חכם שיכול ללעתת עם השכל בקלי קלות הוא יכול להגיע לאיזה מצב שבו הוא רוצה משהו מהבטן בכלל, מהתאוות שלו, והשכל מסביר את זה. והשכל יסביר מצוין. ואדם כאילו בחוץ ישתכנע ממך פיקס, אבל רק את יודעת, או אפילו לא את יודעת, שבאמת זה בא בסדר הפוך בכלל. הלב הוא חשק והראש הסביר. זה הפוך מכובד ראש. כובד ראש אומר שמה שהשכל יודע כנכון, את זה הלב בסופו של דבר מקבל. לא רוצה, אבל מקבל. תלוי, כי אנדרדוס. הם אמרו שלא. איך את מעיזה לחלוק על דבר כזה? הם טענו שאפשר להתפלל. את לא היית בקטע הזה. פשוט, כי זה שאתה עומד, זאת אומרת, נמצא בתפילה, זה לא משהו מתפלל באמת.
כן, אבל אמרנו שזה כוונת הלב.
נכון.
מה
שאנחנו
רוצים זה כובד ראש.
נכון. אז אמרנו שגם כובד ראש זה להסכים שמה שהראש רואה כנכון, הערכים שהראש מאמין בהם, הלב מקבל אותם. הוא לא רוצה אותם, הוא מקבל אותם. אז כנראה שלא בהכרח, כי אם אדם עומד להתפלל והוא לא חושב על מה שהראש היה אמור לחשוב בתפילה, אלא הוא חושב על דברים אחרים לגמרי, זה גם לא כובד ראש, זה אין ראש בכלל. זה אדם שכאילו נמצא באיזה מין תהליך של מילים בלי שורש בכלל. וכובד ראש זה שאני יודע, זוכר, שמה שהראש רואה כנכון, גם הלב מבצע. נקרא איזה שוב שלטון. כובד ראש זה אומר שהראש שולט בגוף ולא הגוף שולט בראש. זה תנאי לתפילה. אם הגוף שולט בראש, אי אפשר להתפעל ככה. זאת אומרת, בעצם המהות שבתפילה מהרב זה להקנות את מה שידוע בשכל גם לנפש, לטבע. כדי שזה יקרה, צריכים היררכיה, צריכים שהשכל יהיה שולט על הנפש. יש מקרים שבהם הנפש היא הפוך, היא שולטת בשכל. וזה בעיה, שם אי אפשר להתפלל. זה נקרא כובד ראש, זה עוד לא כוונת הלב, תכף נראה איך זה נראה כשיש כוונת הלב. סליחה, כן.
אבל קצת מבלבל, כי היום אתה בעצם אמרת שזה בדרגות. בדרגה הראשונה הלב זה שכל, בדרגה השנייה הלב פה אמרת
שזה יהיה עם השכל.
אבל היום זה מאוד מבלבל, כי היום כל האנשים הרבה
נכנס
להם, התרדו, יש המון 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 לב. ואז אם לא בא לי, אני לא מתפלל, ואני לא מבין, אני מתפלל כזה אוטומט. זה כאילו יכול להיות מבבל, זה או שאתה יכול להגיד שהלב ממש יזדהם בזכר, אבל בעצם והנפש שובדת.
כן, את אומרת שצריכים להבין את מה זה אומר המושג בכלל לב. אולי, לכן אולי באמת הרב קרא לזה קבועים בטבע וקניין נפשי. הוא לא קרא לזה לב, כי לב זה גם יכול להיות רגשות נמוכים, כמו שאת אומרת. מתחלפים, עולים ויורדים, מצבי רוח. כל זה כנראה לא קשור לכובד ראש. כובד ראש אומר שיש איזשהו כאילו זרימה בין מה שאני רואה אובייקטיבית כדבר נכון, למה שאני נמצא לי בטבע, בנפש. ובכוונה אולי הוא לא אומר לב. כוונת הלב זה משהו שהוא אחר לגמרי, הוא הרבה יותר גבוה, עכשיו אנחנו נגיע אליו. אז בואו נראה עכשיו את ה... בדיוק, שמה שנכון, הוא מתווה לי כאילו את מה הנפש לא רוצה, אלא מקבלת לפחות. זאת אומרת, כשיש הבדל, כשיש פער בין מה נכון למה נעים, אני אעדיף את מה שנכון על מה שנעים. זה נקרא כובד ראש. שכשיש סתירה, ויש סתירה, אני זאת אומרת, הייתי רוצה, היה לי הרבה יותר נוח משהו מסוים, אבל הראש אומר זה לא נכון, שהראש ישלוט על מה שאני הייתי רוצה. חסידים הראשונים, חבוד, סליחה.
זהו כובד ראש. אחר כך זה הבדל, יכול להיות מוכן לעבוד השם השניבן, שיהיה חזק בהסכמה לשלוט על הלב.
מצוין, זה נקרא כובד ראש, שהראש מספיק נוכח כאילו. אוקיי, אז עד לכאן זה כל אדם חייב, אי אפשר בלי זה. עכשיו יש לנו דרגת קושי, איזשהו הידור מצווה. מה הידור מצווה? בואו נראה.
חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת כדי שיחברו את ליבם לאביהם שבשמיים. אף על פי שלפי מידת כל אדם די את הכובד ראש, דהיינו שכתוב מסוכן, אף על פי שמידותיו הטבעיות עוד אינן קונות בעצמן על התואר.
אבל?
אבל מידתם של החסידים הראשונים הייתה נעלה מזה. הם לא מצאו די לתלמותם בערבת מעט השכל והשלטתו, ולהניח את הלב. שהוא
שורש
המידות הטבעיות
בטבעו הבהמי. מה הכוונה? מה עשו החסידים הראשונים? נכון, זה פסיק, נכון, זה פסיק. צודקת, נכון, במתח את אומרת. כי אם, חבר.
אם היו שוהים שעה אחת
לאשר
גם כדרכי טבעם, שהוא ליבם לאביהם שבשמיים, שתהיה הנטייה הטבעית גם כתאורה,
נטייה שלמות
העליון, שהוא נוכח
פני השם. מה כתוב כאן? אז יש... פסקה בסידור עולת ראייה חלק שני בקבלת שבת. שם הרב מסביר בספר תהילים כתוב אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אז כל מי שעשתה בגרות פעם בתנ"ך יודעת שזה פסוק שיש בו תקבולת, זוכרות? נכון? אור זרוע לצדיק ולישרי לב, מה? כן, אני יודע כתוב שמחה. אבל זה כאילו צריך להיות אור זרוע לצדיק, ולשרי לב, משבצת ריקה, זרועה כאילו, שמחה, נכון? אז זרוע זה בשני הכיוונים, האור והשמחה זה ביחד צד אחד, צדיק וישרי לב זה צד שני, וזה תגבולת נקראת איקסי, כזאת, של הפוך, נכון? כי האור בהתחלה והשמחה היא בסוף, זה אלכסוני כזה. יש תוש למישהי? מורות. זה צלם, זה אי אפשר בלי זה. ישנים, זה תחת הכרית. אין. יש. חזק וברוך, תודה רבה. אז הפסוק אומר ככה, אור זרוע לצדיק. ולשרי לב, שמחה. יופי. אמרו לך בבגרות, זה הולך ככה, טק, נכון? הצדיק וישרי לב הם בני זוג, הם חברים, האור והשמחה חברים, והזרוע הוא בשני הכיוונים, נכון? מצוין. הרב קוק שואל, למה לא כתוב לישרי לב? אחרי הבגרות בשני תנ"ך, אמור היה להיות פה כתוב גם כן זרוע. מסביר הרב קוק, זה לא סתם מיותר וכל זה, אלא יש פה בעצם שני מצבי צבירה. יש מצב שנקרא צדיק, יש מצב שנקרא ישר לב. זה קשור מאוד לפה, להכוונת הלב. הוא אומר, צדיק זה אדם שעושה את מה שהשם רוצה. אבל הוא לא שמח בזה. הוא לא רוצה את זה. הוא לא רוצה מה שהשם רוצה, אלא הוא מבצע מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ואצלו האור זרוע. זאת אומרת, כרגע כשהוא עושה את המעשה, הוא לא שמח בו, אלא יש לו זרע של שמחה. עוד מעט יהיה אור. לישרי לב, לא זרוע השמחה. הם כבר עכשיו שמחים. למה? כי הוא מיישר את הלב לרצון השם. ולכן כשהוא עושה את מה שהשם אמר לו, זה גם מה שהוא בעצמו רוצה. אז הוא כבר שמח כרגע, הוא לא עוד מעט יהיה שמח. אומר הרב, זה ההבדל שבין ישר וכובש. כובש זה אחד שמקבל עליו עול. הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא מזדהה עם זה, אבל אני עושה. ישר לב, ישר, זה אחד שהוא לא מקבל עליו עול, אלא הוא רוצה את מה שהשם רוצה. אדם כזה, אומר הרב, הוא רואה עולמו בחייו. מה זה אומר? שזה לא עוד מעט יהיה טוב עכשיו, גרוע, ועוד מעט יהיה שמח, אלא כרגע שמחה. איך זה קשור לכאן? משהו מדרגת כל אדם, זה צדיק. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה יודע משהו מסוים, אתה אמור להכפיף את החיים שלך לאמת שאתה יודע. אם אתה חסיד, זה כבר יותר רמה מזה. אתה יכול לכוון את הלב שלך שהוא גם ירצה בדבר. אז אומר הרב, זה בדיוק ההבדל. מידת כל אדם היא שלטון השכל, ציות, כובש. ואז אמנם המידות שלך הטבעיות הן לא שם, אבל אתה מכפיף אותן. אתה עושה. זה כל אדם. אבל החסידים הראשונים זה מעל זה. הם לא הסתפקו רק בהשלטת השכל על הגוף, אלא הם רצו ליישר את דרכי טבעם לפי הדבר הזה. להפוך אותי למזדהה. לא רק למבצע, אלא גם למזדהה. זה אולי ההבדל שבין דתי לבין עובד השם. דתי זה אדם שיש דת, יש חוק. הוא שומר חוק. מה שאמרו, הוא עושה. אדם שעובד השם, הוא שמח בזה. הוא לא נמצא ככה בין השורו, בין הטיפו, מעשה איזה. יותר מזה, אפשר גם לומר באופן פשוט, שככל שהאדם יותר עובד השם, ככל שאדם יותר מזדהה עם מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אז הוא לא מחפש קולות. היום יש איזו גישה שאומרת, מה אכפת לך? אם יש רב שמתיר, מה את מסתבכת כאילו? יש לך מה לסמוך? שי לשלום. עובד השם לא מתנהג ככה. אני חייב לומר, עובד השם מחפש כאילו איך הוא יכול לשמח את הקדוש ברוך הוא במלוא מובן המילה. ניתן דוגמה מעולם החול דווקא. נניח שעכשיו נועה הייתה אומרת לכם, תשמעו, בתור מנויות על בלכתך, יש איזה עשיר אחד בכפר גנים, הוא קבע שעשר בנות ראשונות שמגיעות לשם, יהיה להם עכשיו מלגה של $10,000 בשעה הקרובה. מה היית עושה? נניח שצריכים להגיע לכפר גנים,
רצה.
ממלכת פה את כל הרחוב שאף אחד לא יצא, נכון, חוץ מלך, נכון? אבל למה, אתה עשימה, אבל אפשר גם להניח, אם היית צריכה להגיע מכאן לטבריה בשעה, לא יודע מה, עד שעה 4 אחרי צהריים. אפשר להגיע באוטובוס גם בשעתיים. היית יוצאת ב-2? היית אתמול יוצאת, נכון? למה? מה את מחמירה כאילו? אבל אפשר להגיע גם ב-2, מה את מסתבכת? פסיפ, בכיף. אלא מה? חייבת המלגה, נכון? רוצה אותה ב-100%, גם אם יהיה פקקים, חפץ חשוד, חפץ לא חשוד, אני שם, ישנה שם במדרגות. זה אומר שכשאדם חשוב לו משהו, אז הוא לא מחפש את השנייה האחרונה. הוא עושה טווח ביטחון לעצמו, כי זה חשוב לו. הקטע הוא שבכל תחום, את מבינה מעולה שצריכים טווח ביטחון. מלבד בתחום התורני. ששם את אומרת, מה, אם יש איזה פוסק אחד בעילום שם, שאמר משהו, מה אכפת לי? אני אבוא אחרי 120, רגע קדוש ברוך הוא, יש פוסק בעילום שם, אני חייב לספר לכם את חטאיי. כשאני הייתי בתיכון, אז יודעת, יש חוסר שפיות זמנית. אז היה אופנה שמי שכאילו הולך על קטע חברתי וזה, יש גרעין נחל. זה היה עוד קצת לפני המכינות, היה זה שהולכים לגרעין נחל, חייב לומר, מכילה מכבודכם, זה היה גרעין נחל מעורב, כאילו בנים ובנות ביחד, כל החברים כאילו הולכים ביחד לגרעין, ואז יש אחזות וזה וזה, סבבה. עכשיו, כשאתה בתיכון זה גם כיף, כי יש את הגיבוש של זה, ועושים כל מיני בחופשים וזה, סבבה, מצוין. בשלב מסוים חזרנו מתשובה קצת. ואז היה מוזר, כאילו זה שיש בנים ובנות לא הפריע. מה כן הפריע? שאלנו את המלווה בבני עקיבא, איך יכול להיות שיש היתר לגיוס בנות לצה"ל, כאילו? זה הבעיה, לא הבעיה ביחד. ואז אמר תשובה, תקשיבו טוב, אמר שיש, ממש, זאת אומרת, שאלה טובה, יש היתר בארכיון של בני עקיבא למטה, שהוא נעול כרגע, אבל יש כזה היתר, של רב בעילום שם. אני מפתיע לכם, זה סיפק אותנו. למשך כמה חודשים זרמנו עם זה. אחרי עוד כמה חודשים, ברוך השם, קצת יותר התקדמנו, ואז הבנו שזה קצת בעייתי, ופרשנו מהסיפור בשיא. בכל אופן, זה ברור לגמרי שכשאדם רוצה לחפש היתר, גם רב בעילום שם מספיק לך, זה מצוין. כשאת מחפשת מה השם רוצה ממך, לא בטוח שרב בעילום שם מספק אותך. למה אמרתי את כל זה? מכיוון שההבדל שבין להשליט את הראש על הגוף, לבין שהלב ירצה בדבר שהראש חושב כנכון, זה שנים של עבודה. החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, לא כדי רק להשליט שיהיה כובד ראש, אלא לכוון את ליבם. שהלב ירצה בטבע את מה שהראש רואה כנכון. חסידים מספיק להם שעה. יש מסכנים כמונו, לפעמים זה עבודה של שנים. כדי שהלב ירצה את מה שהראש חושב כנכון.
אבל הרב, זה לא... כאילו, למה כל שעה משנה? יצרת זהות, יצרת זהות.
יפה. כנראה שכיוון שהשם ברא את האדם עם רוח וחומר, כל פעם מחדש צריכים איזשהו, נקרא איזה רענון, חידוש האחריות, חידוש הקשר. לכן כנראה, לפני כל תפילה צריכים עוד פעם מחדש לעורר הזדהות מוחלטת, שהלב יהיה באמת שם. שאני ארצה את מה שהראש רואה כנכון. שלא רק אני אקבל את זה, כי יש בגב, יש לכל אחד מאיתנו זמנים שבאמת הלב רוצה. יש גם זמנים שבהם משום מה אין חשק, עייפים, ואז משהו הוא בא מתוך כובד ראש.
משהו שהיה עוד יותר כאן לצפול ואהבת, וכי איך אפשר לצוות או להתכוונה למשהו שהוא ברגש?
נכון, נכון. אז זהו, אז פה זה לא ציווי. אז כבר הקושיה נפלה כבר, זה לא ציווי. אבל החסיד רוצה באמת... הזמן. צודקים, מה שנכון, נכון. לא היה רק משפט אחרון? לא קשור? קשור. בכבוד, עוד קצת.
ככה
לשם
הציור השכל עושה מעשה בשביל הזמן, ואין צריך בזמן רב. אם הוא יוכל השכל לצייר רק להסכים גם כמסגירה אחת, ואיזשהו כוח חופשי ואינו מוגבל כמוריות.
זה השכל, כי הוא אובייקטיבי, אז הוא יכול בשנייה אחת להגיד, כזה רב וקדש, קח את זה ולך, סע. אבל הלב...
אבל הלב, שהוא תבוע בנושא חומרי, לא דרוש זמן לדון, לברר כוחותיו ונטיותיו ולהכינם את התורה. על כן, לכובד הראש, שהיא עמדת כל אדם, לא ניתן זמן. במידת חסידים הראשונים שהיא לכבד את הלב, היה דרוש שיהיה שעה אחת, כי החומר יתבל בהמרדה הזמנית.
זאת אומרת, זה כמו... ביצה עם חלבון וחלמון, שכדי שהלבן יסתובב מהר מאוד, כשהצהוב בפנים יסתובב לוקח יותר זמן. ככל שאדם בשכל אפשר להגיע לחידות של השכל גם בדקה, גם בקרף עין. ואז באמת צריך, שמרנו אומר שצריכים היקון בתפילה. היקון הכוונה, ליטול ידיים, להתלבש, יש כאלה שיש להם מגבעת, חליפה, דברים כאלה, זה קצר מאוד. כדי שהלב יהיה שם, עושים הכנה הרבה יותר משמעותית, כאילו. להצליח כאילו לסובב את הלב למקום הזה הנכון, זה דורש זמן. זה לא קורה בתוך רגע אחד.
איך אתה סותר את מה שאתה אומר?
למה סותר?
כי מההתחלה אמרנו שאין הצלחות דעת, כאילו, וזה כאילו תדבר בראש, חרמון
החשבות
שיש לך בראש. כן. אז זה לא באמת קורה בשנייה אחת.
הסחת הדעת היא עוד בעיה שהיא לא, זאת אומרת, זה כאילו כללה שלא כתובה כאן בכלל. נניח שהראש היה לא מוסך, זה כאילו טרום. אנדרדוס זה עוד לפני הגמרא. המשך יבוא בשבוע הבא בעזרת השם. שמור דתיים בבקשה.